שבת שלום.
צהריים טובים.
ברוכים מעין התבודדות, כאן ברדיו כאן תרבות, באולפני רסולין ועמיחי חסון. בועחה הסגר המתקרב.
ממשמש ובא, מה שנקרא.
זה מדהים שפותחים שנה וסוגרים אותה כאילו באותה נשימה.
כן.
אני, ליבי מלא חרדה מהעניין הזה, ואתה?
חרדה? זה מה שאתה מרגיש? אני כאילו...
כן, חרדה. יש לי תחושה פשוט שזה לא ייגמר בחודש הסגר הזה, כלומר...
גם לפני שהגעתי לפה, הייתה לי איזו פגישה, ובאדם שנפגשתי איתו אמר לי, טוב, אתה בטח לא לחוץ מזה, כי תכלס כתבת על הדברים האלה לפני שהם קרו. ואמרתי לו שזה בדיוק הפוך. כאילו אתה רואה את הדבר הזה טובע, ברור לך שהוא אמור לטבוע, ברור לך שהסיפור שמספרים לך הוא לא הסיפור האמיתי, ועדיין אין לך הרבה מה לעשות. כלומר, חוץ מלקחת מזוודה, וכאילו לקפוץ לאוקיינוס ה...
זהו, לקפוץ לאוקיינוס, כי גם אם אתה לוקח מזוודה, כרגע כל הדרכים סגורות.
זה בדיוק העניין, כאילו, אולי להצטרף למטוס הפרטי שם, בתור...
זה אחלה רעיון.
כן, בתור דייל.
למה דייל? אני מעניין כאילו איך אתה חודר כזה מאחורה, מהתא מטען,
מזוודות. נראה לי קור אימים, לא?
לא יודע, לא ניסיתי, אבל
יש בזה משהו הירואי. נראה לי שאם אתה מגיע מטה מטען, אתה מקבל מעמד של פליטות במקום שאתה מגיע אליו. לא, אבל ברצינות יש איזו תחושה שכאילו... זה מה שרציתי להגיד, במובן שם כאילו עדיף לא לדעת. יש דאלה שלא יודעים, שכאילו גזרו על עצמם אי ידיעה, והם עושים מה שעושים, והם ילכו...
תכלית הידיעה שלא נדע. בשפה ורסלברית.
כן, כן. זה כאילו הדבר הזה של לשבת במושב האחורי באוטובוס ולקפוץ עם הבאמפרים.
כן.
ובסוף אתה מגיע, לא ייקח 4, 5, 7 שעות. בסוף אתה מגיע לאיפשהו. בסוף נגיע לאיפשהו. אבל המחיר של הידיעה, אני חושב שהוא פה, הוא מאמיר עם כל יום שעובר. שזה כאילו דבר שאני ככה...
שאתה לוקח אותו.
לא, כאילו, הוא בעיניי הוא יותר מה... הוא יותר מהחרדה, כי בחרדה יש איזה אלמנט של... בחרדה יש גם אלמנט של תקווה. כלומר, כשאתה חרד, יש לך גם אלמנט של אולי יהיה אחרת. ופה זה כאילו, זה יותר כמו, אם תרצה נגיד מועקה, אבל זה משהו מאוד צמיגי בתחושה.
מעניין.
כן.
אז רק נגיד שאנחנו נהיה עם הרבה דברים, ולא עם המגפה.
היא תפרוץ בין
ה... כי אין ברירה, אבל אני גם עם פרשת שבוע, וגם עם מטיס. וגם עם קצת שירה והסרט על אולמרט, והאמת יש לנו תוכנית קדושה, אני מקווה שנצליח להגיע לכל מה שאנחנו רוצים להגיע אל זה, וכמובן ראש השנה שמפעם לנו.
כל חודש שלו, זה דבר מדהים.
איך הוא התמסמס השנה?
לא רק שלו, זה כאילו, כמעט שיעור באסתטיקה. זה כאילו כשחודש שלו מתקיים במציאות, אז לא צריך לציין אותו במת המציאות. כאילו, אין מה לדבר על חודש אלול, כי אנחנו כאילו חיים אלול באיזשהו מובן. שזה מעניין. כאילו, כשהדבר הזה פה, אז אין מה לדבר עליו בכלל.
כן, רק שזה מעמיד את כל ה... טוב, עוד נדבר על זה, אבל אפילו אני חושב על הפיוט הכי איקוני של יום כיפור ראש השנה של בינתיים תוקף. לא. ויש שם תמיד את השלב הזה שאותי תמיד עושה קווץ' עם מי במגפה.
הוא בי פייר.
הוא בי פייר, כן. וכאילו פתאום כל המילים האלה, אני חושב שבשנים רגילות מתמסמסות, אומר בסדר, נו, מה?
כן.
מקבלות איזה מטען חדש, והשאלה היא, מה עושים עם המטען הזה, ואם בכלל יש מה לעשות איתו?
על זה אנחנו נדבר על זה גם בכלל, אני חושב ברצף שלנו בשבועות האלה, אבל לזה מצטרפת שכבה נוספת, שעד שהן מקבלות את המשמעות הקונקרטית, אין תפילה.
אין תפילה, זה נכון. טוב, נתחיל דווקא בתפילה מסוג אחר, שכתב פדריקו גרסיה לוקה, ותרגם, רמי סערי תרגם
אליה? כן, זה מתוך הספר משורר בניו יורק, אם אני לא טועה.
ומבצע מיכה שטרית, וזה נקרא מקצב של שחורים בקובה.
כשיפציע ירח מלא, אסע לסנטיאגו דה קובה, אסע לסנטיאגו. במרכבת מים שחורים תקרות הדקלים ישירו כשיחפוץ הלולב להיות חסידה וכשתחפוץ הבננה להיות מדוזה וסע לסנטיאגו סע לסנטיאגו עם ראשו הבהיר של פונסקה ועם שושנת רומיו ויוליה אסע לסנטיאגו, ים נייר וכסף מטבעות. אסע לסנטיאגו, או קובה או קצב זרעים יבשים. אסע לסנטיאגו, או מותן חם וטיפת עץ. אסע לסנטיאגו, או קובה או קצב זרעים יבשים. אסע לסנטיאגו, או מותן חם וטיפת עץ. אסע לסנטיאגו, נבל גזעים חיים תנים פרח טבק. אסע לסנטיאגו, אסע לסנטיאגו, תמיד אמרתי שאסע לסנטיאגו, במרכבת מים שחורים. אסע לסנטיאגו, רוח ואלכוהול בגלגלים, אלמוגי בעל התא, הים טבוע בחול, חום לבן, פרי שמת. אסע לסנטיאגו, או עננות בוקר של גומר, או קובה, ביטול הנחה ורפש. אסע לסנטיאגו, או קובה או כסף זעים יבשים. אסע לסנטיאגו, או מותן חם וטיפת עץ. אסע לסנטיאגו, או קובה או כסף זעים יבשים. אסע לסנטיאגו, או מותן חם וטיפת עץ. אסע לסנטיאגו, או קובה או כסף זעים יבשים. אסע
לא הייתי בקובה, כן. עדיין, לצערי, לא יודע אם אני אהיה, אבל יש משהו בשיר הזה שהוא אחד לאחד, את איך שאני מדמיין, את, כאילו נגיד, יש את כל ה, נגיד, יציאות של קובה בקולנוע, של וים ונדרס, ושל נגיד אפילו בסנדק, בפרקים כן. שמתרחשים בהפיכה הקובנית, ואיך שהם לא נתפסים לי כקובה, למרות שאני יודע שהם קובה. ודווקא השיר הזה, וגם הביוגרפיה של לפני שהלילה ירד, של ה, אני לא זוכר את השם שלו.
מה זה של יוסי מרקז?
לא, של משורר קובני, שאני לא זוכר עכשיו את השם שלו. יש שם משהו שכאילו ככה אני מדמיין את זה, ואני תמיד מפחד שאולי אני
עושה אוריינטליזם.
כן, אוריינטליזם קיצוני, אבל ככה זה נראה לי.
מעניין. אני דווקא תמיד משהו שמעניינתי בשיר הזה, לגבי לורקה עצמו, וכאילו החיפוש התמידי שלו, אז היה דמוות ה... באמת אכזרי, ואתה כאילו רואה את זה גם בתיאטרון, זה בעיקר כאילו זה שיר שהוא כאילו מאוד נעים, וגם ככה כאילו נגיד מיכה שטרית
הלחין אותו.
אבל כאילו מתחתיו אתה ממש מרגיש את הבדידות מאוד 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 חזק. יש משהו ב...
טוב, אין מישהו בודד יותר מלורקה.
נכון, אני אומר, לא, זה כאילו ה... הוא בודד אבל בספרדית, כאילו, לא יודע איך להסביר את זה. כאילו, הוא בודד ב... ב... עם איזשהו מעטה של... לא יודע, כאילו, זה כמעט, זה שיר כמעט נאיבי, אפילו ב... אתה יודע מה, תקריא מטיס על התיאור הזה, זה כאילו יש בזה משהו אסתטיקה כמעט נאיבית כזו. אבל מתחת לנאיבית הזה יש הרבה אפלה, מה שנקרא.
טוב, זה, תמצאת את הבדיוק בעיניי את לורקה כפרסון. אבל אנחנו בפרשת השבוע... בצירוף הזה תמיד ניצבים וילך.
כן.
הוא גם אגב שירה, ההצמדה של שתי ה...
מה, ניצבים וילך?
כן. יש, לדרור בושלן יש כזה עיקור קצר, הדרך, הרכבת לאוטובוס. לא יודע. זה מעניין. משחק כזה ניצבים, כאילו משהו בתנועה של לעמוד ולייצב וללכת.
זה נראה כמו כאילו שלט של שירותים. כאילו זכר נקבה כזה.
אה. נדב אלפרין, האורך שלנו אומר, גם מטות מסעי משחקים את אותו משחק. כן, יש פה איזה משהו...
המטות זה כאילו עמידה?
לא, הפער הזה...
לא, פה יש כאילו משהו... אולי דרך זה דווקא שווה לדבר על הפרשה. כי כאילו ניצבים וילך, במובן מסוים זה לא... הרי למה אמרת את מה שאמרת? כי על פניו זה כאילו הנגדה. כאילו הרכבת לאוטובוס באמת, או הניצבים וילך. אבל בעצם גם הרכבת לאוטובוס,
אינה.
וגם הניצבים וילך, זה לא באמת הנגדה. כלומר, לפעמים אתה הולך כשאתה ניצב, לפעמים אתה ניצב כשאתה הולך. והפרשה הזו, בשני הפרשיות האלה, שהם באמת, הרי הם כאילו, הם כאילו פרק 8 בסדרה, נכון? ואתה גאו פרקים 9 ו-10, והם יהיו כאילו איזה פרקים כאלה גדולים.
אפים.
הפרק האפור האחרון כביכול, או הפרק השגרתי האחרון.
כן, למרות שמתחתיו מבעבע כל שאלת חילופי הנהגה.
ברור, אני אומר. זה כאילו עדיין, זה הפרקים היחידים, האחרון הם באמת פרוזה. כלומר, אחר כך יהיה שירת האזינו, וזאת הברכה שזה תמיד כזה... לא יודע בכלל, כאילו, מי קורא אותה, כי היא תמיד בכאוס של שמחת תורה, אבל משהו שם נמצא. ודווקא כאילו בפרוזאיות הזו, שזה גם חילופי ההנהגה של משה ויהושע, שזה גם, סתם אמנתי מה אתה חושב על זה, כי אני השנה, לראשונה כאילו קראתי את הטקסט הזה, והרגשתי שמשה לא מגוצה מיהושע. תמיד זה היה נראה כזה כאילו בא איתו בשמחה, והפעם הרגשתי שהם כאילו כמו... הרי הוא לוקח אותו לאוהל מועד, ושם הקדוש ברוך הוא כאילו מעביר לו את הזה, וזה היה נדמה לי קצת, ככה זה ידמה אצלי בראש, כמו שיש את השני ילדים רבים, אחד נגיד מביא מכות לשני, ואז שניהם נאלצים לעמוד ביחד מול המנהלת.
ולהתנצל הדדית.
ולהתנצל הדדית, וגם כאילו עצם העמידה הזאת שכאילו מציבה אותם אחד ליד השני, ובעצם יש ביניהם המון המון רגש, אבל זה משהו כזה מאוד סטרילי. אז ככה הרגשתי, לא יודע, פתאום על משה ויהושע.
אדם ונבוא לו, כתבה רחל ובצדק, אתה יכול להבין את הרגשות של משה, אבל...
לא, השאלה עם הרגשות של משה, הרי זה בעצם מהדהד כמובן את אליהו ואלישה. אבל אצל אליהו ואלישה זה שונה, כי אליהו קודם כל מפוטר, ואז מוצאים את אלישה. וכאילו פה זה הפוך, כאילו שאתה גידלת...
אבל יש פה איזה הבנה ש... אני חושב שגם משה בסופו של דבר מבין, אחרי סשן של 40 שנה במדבר, תחשוב גם את החוויה שלו, כמישהו שכאילו... עם כל הביוגרפיה שלו, של נקודת האפס בבית פרו, ושנים בגלות, והחזרה אל לב המעפליה של מצרים, ואז 40 שנה במדבר, כל אנשים מתים, מתחלפים, הוא נשאר. שותפים שלו מתים, כאילו הוא היחיד בעצם שנשאר, ואני חושב שהוא מבין שזה אחד יותר מדי. כלומר...
אתה חושב, אני כאילו מרגיש, אפרופו אפילו גם השיחה שלנו בהמשך, גם על הסרט הזה על אולמרט, וגם תכלס הזמן שאנחנו חיים בתוכו. השאלה אם אנשים מבינים את הדבר, השאלה אם האפקט של ההצטברות מייצר את התובנה שאתה אומר, שיהיה איזה רגע שבו זה ייגמר, או שזה מייצר את האפקט ההפוך, שבו אתה מתחיל להאמין שזה אף פעם לא ייגמר.
לא כלומר, נכון, התורה... כי אני חושב שבהחלטה גם כאילו שמקום קבורתו לא יהיה ידוע, הוא בעצם מסמן את זה שהוא נגמר הפרק הזה, והוא מכיר בזה, והוא צריך להעביר את השרביט הלאה, וההנהגה הבאה שצריכה להיות של יהושע צריכה להיות באופי אחר, עם מטרה אחרת וזה. ומצד שני, בזה שאין כאילו ציון מובהק על איפה הוא מת, איפה הוא קבור, אני חושב שהוא משאיר את עצמו באיזה עמדה שהיא יכולה להכיל גם את ה...
כן, וזה כאילו, אלה הדברים הידועים, ודברים שאני חושב כאילו, באמת עד הקריאה השנה, שמעניין למה זה קשור דווקא לשנה, אבל כאילו תמיד קיבלתי אותם, וזה לא, הרי אתה יודע, אנחנו גדלים כל מיני, גדלים עם כל מיני פרשנויות, ועד שהם לא, כן. עד שלא קופצת לנו התנגדות, שהם... אנחנו כאילו חיים איתם. והשנה כאילו קפצה לי התנגדות, כי פתאום אולי, אני חושב, עבר לי מאוד חזק, כאילו כל מה שאמרת זה משה הדמות, אבל כאילו המשה האדם,
האיש,
שעומד שם ב... באמת באוהל מועד הזה, כאילו הצ'קמוק הזה, ויש שם איזה חוויה כזאת, שלא יודע, זה ככה, ככה, באמת רצינו לדבר על משהו אחר, אבל אולי נעשה שיר ואז נגלגל את זה הלאה.
אז אני חייב להגיד שבחרת הבחירה שהפתיע אותי מאוד בשיר הבא.
חייבתי את חממות חולפת.
שלא שמעתי את זה מאז שהייתי...
כיתתת. כן, זה שיר יפה.
דנה ברגר.
אלו
חוזר בי, זה שיר טוב.
לא
חוזר, כאילו אני אומר, אני לא מתפלא, אני אומר, אני זורם איתך.
הכל כל כך חשוב ולא חשוב.
לא, גם יש לה...
לא יודע, אני באמת חושב שזה, הטקסט טוב, ההגשה טוב, זה היה כאילו, מה זה, שולי, כאילו זה ה...
שאריות ה-2000.
שאריות שנות ה-90 כזה, כן.
כן, היטמן עדיין היה בעולם.
היטמן, כן, גם דרך לראות את זה. היטמן.
אבל בעצם מה שרצית לדבר, אני אחריר אותנו לפרשת השבוע, הוא הפרשות האלה עוסקות במנגנון המורכב של התשובה.
בין היתר.
בין היתר, או בכלל במערך שבין אוסף הכללות, יש איזה מדרש שאני מאוד אוהב, שבני ישראל לומדים על הפרשה הזאת, ואומרים, וואי, כל הכללות האלה וזה, זה פחד, אין לנו סיכוי. ואז מה שאומר להם, תקשיבו, הוא מה רוצה לגמור אתכם כבר, הוא היה גומר אתכם. אני מתרגם את זה בשפתי החופשית. אם אתם עדיין בחיים... סימן שיש שאפילו זה יותר גדול מזה, כלומר שאפילו מה שיש, הסיפור הגדול של מה שאנחנו מנסים לייצר פה, אפילו יותר גדול מהפונקציה האלה של השכר ועונש כפשוטם.
אני חושב שזה אפילו יותר, יש בפרשה, באחד משתי הפרשיות שלנו את המשפט של שבת עד השם אלוקיך.
כן.
וה...
זה תמיד ביטוי מעניין. עד, העד.
כאילו גם העד, ובכלל האלמנט הזה של השיבה. כי הוא כל הזמן בתשובה, תנה בין המתח של מצד אחד המחשבה שאפשר לחזור אחורה, כי זה בעצם המהות, אתה יכול לחזור אחורה, כביכול אתה מתקן את מה שהיה חטאת, כביכול, ויש לך איזה מכונת זמן.
סליחה שאני נעצר, זה לא אפשר לחזור אחורה, זה לחזור לאיזו נקודת ראשית אחרת,
אתה מרים לי בדיוק כאילו לעניין, הדיפול, המחשבה הבסיסית היא כאילו אתה מנקה את חטאיך, נכון? אתה כאילו, אתה יוצא, כאילו אתה מוחק את מה שהיה. אני חושב שהעומק הוא באמת מה שאמרת. כלומר, העומק הוא ההבנה הזאת של הניצבים והילך בעצם. שהתנועה קדימה או התנועה בתשובה, היא לא בהכרח תנועה על ציר זמן לינארי שבו באמת נעים כאילו קדימה, אחורה, עומדים או הולכים, אלא בעצם היא תנועה הרבה יותר פנימה. היא ההבנה הזאת שאתה יכול לעמוד באותו מקום ועדיין לנוע הרבה מאוד, ואתה יכול לנוע הרבה מאוד ולהישאר באותו מקום. כלומר, יש את המשהו המתעתע הזה של השבת עד השם אלוקיך, שאולי אגב הוא קשור גם לעד קצת. לביטוי הזה של העד, כי
איך אתה מבין את העד?
אני חושב שבהקשר של מה שאומרים עכשיו, זה קצת מתברר, מתחדד לי תוך כדי שאנחנו מדברים, שזה כאילו כמעט מופע, בעיניי זה כאילו מתפרש כמעט מופעת המורגנה. כלומר, אתה בעצם חוזר, אתה בעצם שב לעצמך, אתה משתמש בטריגר הזה של לשוב לאלוהיך, וכשאתה מגיע לעצמך, אתה כבר לא, אתה כאילו, אתה כבר אין אלוהיך. כאילו, זה משהו מתפוגג שם.
אתה מבין את העד ככאילו, כמשהו שקמל בסוף. זאת אומרת, אתה מגיע עד, ואז ממילא אתה לא צריך את העד. כן?
כן, כן.
מעניין.
כאילו, יש משהו ב... העד הזה הוא לא... אין באמת לאיפה לחזור. זה לא שאתה באמת תגיע לקדוש ברוך הוא. זה כלומר שהרמב״ם גם אומר, כן, אתה לא תהיה הוא אף פעם.
כן,
אתה תמיד תחזור כאילו...
בסיסית.
נכון, אבל זה נקודת המוצא הבסיסית מצד אחד, מצד שכל הזמן אומרים לך לחזור אליו. מה זה לחזור אליו הרי? כאילו, יש פה איזה ערפול כזה שהוא, אפשר לראות אותו כמניפולטיבי, אפשר לראות אותו ככלכלה התנהגותית, אני יודע מה, ואפשר לראות אותו באמת כהבנה של באמת של המכניקה האנושית הזו שבה, אנחנו נדבר על זה יותר בשבוע הבא בהקשר של ראש השנה ממש, אבל ההבנה הזאת שכאילו אין, זה לא המשחק הזה של כאילו יש איזה מלך ששופט ואתה מרצה אותו או לא מרצה אותו, אלא בעצם המסע הוא מסע פנימי שלך, אל מול עצמך הרבה יותר. ואז גם השאלה שאותי הטרידה, וזה כאילו מה שכתבתי פה באייטם, זה בהקשר הזה, אני מרגיש נגיד, גם דיברנו על זה קצת ברגע לפני תחילת התוכנית, שהדבר הכי מפחיד שקורה היום, זה התחושה קורא לסוף עידן, ההתפרקות, התחושה היא שאין לאיפה לחזור. ואם אומרים לך לחזור לאיפשהו, ואין לאיפה לחזור, שזו התחושה, אז כל המלאכה הזו כאילו נראית בלתי אפשרית.
איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית ואין בית?
בדיוק. בציטוט האבות ישורוני הזה.
זה שאלה, כשאין לך נקודת, זה יותר מזה, כי אתה מאבד את נקודת ההתייחסות. הרי אלוהים או העבר או נקודת הראשית הם תמיד הנקודה שבה אתה נבחן כל הזמן. אפילו ברמה הכי פשוטה. זה מה היה, זה מה יש עכשיו. יכולת הזאת להעמיד את זה כנגד זה. וברגע שמשהו שמשתבש בתוך המשוואה הזאת, שכבר אין לך את הדבר שממנו, את נקודת היחוס, את נקודה שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני יוצא משם, זה חוויה של יתמות באיזשהו מובן.
אני חושב שהיא מצד אחד חוויה של יתמות, מצד שני, התשובה כאילו אומרת לך שזה לא, אל תפרש את זה כיתמות, אלא תפרש את זה כסובייקטיביות. כאילו, תפרש את זה
תסביר.
כיצור, בסוף התהליך של התשובה הוא תהליך של יצירת אוטונומיה פנימית, שבה אתה לוקח אחריות על מעשיך, שבה אתה, במובן מסוים, על ידי זה שאתה חוזר לאבא הגדול שלך, אתה גם מעיין אותו, כי אתה בעצם בא ואומר, אני לוקח, אני אחראי על מה שאני עושה. הרי כל המחשבה הזו עכשיו סביב הקורונה, אז כל הדיבור הזה של זה גזרה משמיים, אין מה לעשות, אם מתרגמים אותה למקום שהוא נטרול של אחריות, אז הפסדת, כן? אז אתה נהיה איזה פסיבי, ואתה בעת יושב במושב האחורי של אוטובוס, ונדפק לך הראש שם כל הזמן, ולמרות שאתה חושב שבסוף תגיע, יש סיכוי שלא תגיע, ויזרקו אותך בצד הדרך. אבל אם אתה מתרגם את החוויה הזאת למקום של, טוב, אם יש עונש, אז מה החטא? ומה עשיתי, ואיפה אני לוקח אחריות על המציאות, אחרי שזה מוטיב שחוזר אצלנו בשיחות, אז אתה בעצם במובן מסוים גם מייצר שליטה על המצב, ואתה גם כאילו יכול לצמוח ממנו הלאה. שזה אולי כאילו, אגב, הסכנה גם בתהליך התשובה, שעוד אולי נדבר על זה בהמשך.
אוקיי, אני רוצה שנצא לשיר דילני, שאנשים אוהבים לו לאור, אבל אני אוהב נורא. מתקופת הג'יסוס שלו. ג'וקר מיין.
Standing on the water, casting your bread, while the eyes of the idol with the iron head are glowing. Distant ships sailing into the mist, you were born with a snake in both of your fists, while a hurricane was blowing. Freedom, just around the corner for you. But with truth
רוצה רגע לחלוק איתך ועם המאזינים שלנו איזשהו קריסטל יפהפה שאני חושב על להגיד גזר נייר יפהפה שנתקלתי בו.
הוא דורק, אני אצור אותך כי אני רוצה להגיד משהו על דילן.
כן, בטח.
כי ככה התמוגגתם שניכם, גם אתה וגם נדב מאחורה מהשיר, ואני רציתי להגיד מה שגם אמרת לך מקודם. אני מוצא את עצמי בתקופה האחרונה, נגיד דילן במיוחד, כמעט לא יכול להקשיב לו.
עד כדי כך.
כן, כאילו אני מרגיש שה... כמה שהוא היה מדויק ללפני, עד לפני, לא יודע מה, כמה שנים, או נגיד בחוויה הקיומית, לא יודע, עד לפני שנה, כאילו מרגיש לי כאילו out of context לגמרי. אני שומע את הטקסטים, כן, שומע את הטקסטים שלו, את הזה, וזה מרגיש לי כאילו...
למה? כאילו הסיפור המשונה הזה של, נגיד, של ג'וקרמן, לא מתחבר לך לתוך המציאות עכשיו?
לא, כי הוא כאילו, זה כמו שדיברנו על אלול מקודם, זה ה... כשהמציאות היא רגילה, ובמציאות לא קורה כלום, אז כאילו רלוונטי לדבר על הג'וקרמן. אבל כאילו כשהג'וקרמן פה, ואז אתה שומע משהו על הג'וקרמן, אז זה מאוד מאוד חיוור ביחס למציאות עצמה. כאילו יש את התחושה הזו, ואצלו אני שומע את זה כי הוא בשונה מ... כאילו אני ממש מרגיש פתאום את ה... תמיד דיברו על דילן שהוא כאילו על זמני באיזושהי צורה, פתאום הזמניות שלו נחשפה בעיניי, כאילו במלוא מערומיה כזה.
אני הרגע ירון וילנסקי ואתה תהיה ברדוגו, ואני אגיד, אני לא כתבתי את הטקסט הזה, לא כתבתי את הטקסט הזה, אני לא מוכן... אוקיי.
אבל אני ככה...
נבהיר את זה, מה שנקרא.
בוב, זה רק שלי.
סליחה.
יפה, אתה רואה מה, זה בדיוק
החטא מונשו,
בדיוק
הזכרתי את השם הסוף,
המכניקה של הקיום.
טוב, אז לפני שבועיים הייתי צריך בשביל איזה הרד שוליים לאיזה משהו, לקרוא את רשימות של צייר של אנרי מטיס, יצא בהוצאת קו אדום של הקיבוץ המאוחד, ותרגם את זה מצרפתית נועם ברוך. יש פה טקסטים נפלאים, אחד אחד. כי מטיס הוא לא רק צייר גאון, סליחה על השימוש במילה החד משמעית הזאת, הוא גם יודע לתמלל את מה שהוא עושה, את מה שהוא רואה ואת מה שהוא חווה.
כן.
והתוצאה היא טקסטים, שאם אתה מכיר את הציור שלו, אז פתאום הוא ממש נפתח לי מחדש. אני חייב להגיד, זה ספר שאחרי זה לחזור לעבודות של מטיס, וואו. אבל גם אם אתה לא מכיר אפילו ולא ראית, ואין שכל אחד ראה בלי שהוא אפילו יודע, אבל גם אם לא חווית, הם עדיין טקסטים כמעט בדולחים. אני רוצה לקרוא קטע קטן שהוא מתאר את תהיטי, ואם נספיק אולי קטע קצרצר שהוא מתאר את ניו יורק.
אבל זה מעניין שכאילו הבאת את המקצוע של השחורים בקובה,
ועכשיו,
אתה
מביא
את זה. כן. אתה ב... לא הסכמת על הדילן, אבל אתה כאילו באיזה כאילו מוטיב של כמעט...
של בריחה.
כן, של אקס טריטוריה מהמציאות.
כן, אני לגמרי שם.
אסקפיזם.
אני חושב... טוב, תראה, נקרא, עזוב.
אוקיי.
זה מדבר בעד עצמו. אז כך כותב מטיס. הטבע מפואר אבל לא מלהיב. פאר של דירה שאתה מתרגל אליה מיד ואינו מזמין הפתעה. הוא אינו מעורר תגובה מיידית המאלצת אותך לעבוד לשם פורקן המתח. האור יפה אך ורק כשהוא נופל על מוטיבים בעלי ממדים צנועים. על עצים שאינם גדולים ושנראים כצמחי בית. כשהייתי שם, שמתי לב שלא התעוררה בי שום תגובה ציורית כלשהי. ושלא היה דבר אחר לעשות מלבד לחגוג בצללים הסמיכים והרעננים המכסים את הערים של האי. אלא אם כן רצית ללכת ללוטוס, ללידו או ללפייט, מועדוני לילה אופניותיים שנפתחו מן הסתם כדי שהאירופים לא יאבדו את השראתם. אף לא את הרגלים הדיסוננסיים שלהם מארץ האם. אתה נשבע שם באווירה הזאת שלא לעשות כלום. העצלות חזקה יותר מכל דבר. היא שמעניקה את אותה המוסריות חביבה למנהגיהם של תושבי האי. המוסריות שנעשית מדחדכת לאחר זמן קצר. אנשי תהיטי הם כמו ילדים. אין להם את החוש הזה לדעת מה אסור. גם לא את המושג של טוב ורע. לגנוב זוג אופניים זה רע? בשביל מה? ולאן כבר תיסע איתם? הרי לאחר שהסתובבת איתם, יהיה צריך להחזיר אותם למקומם. לקחת את אשתו של אדם אחר? אין שום רע בכך, ואם אתה לבן, זה בכלל נחשב לכבוד בשביל המשפחה או בשביל הדורות הבאים. בנות תהיטי משמרות את הטבע הפראי והגולמי שלהם מתחת לאופנה הפריזאית השברירית שסיגלו לעצמה. הן הולכות לבר, הן שותות קוקטיילים, וחומר הקריאה הבלעדי שלהם הם הקטלוגים העונתיים של בתי הקולבו מפריז. נכון שהכל שמגיע מרחוק ובאיחור רב, קוראים את הכל באיחור של 3 חודשים. יומני החדשות של הקולנוע... משודרים לעתים קרובות לאחר 4 שנים. כך התאפשר לי להתפעל באותו קיץ מקבלת הפנים המפוארת שערך מלך אנגליה לשחקנית עמנואל החן. קבלת פנים שאומנם לא הייתה מאורחת שטיח חם, אך לפחות הייתה מחוצפת מאיזה דרך אירונית. פול גוגן נסע לשם כמורד. זה מה שהחזיק אותו בתוך האווירה הזאת שהפכה אותו לנוזלי, כמו שאומרים שם. האופי הלוחמני שלו, הוויית הקדוש המעונה שלו, שמרו אותו מפני טמטום החושים הכללי. תחושת האלבון שלו שמרה אותו ערני. הוא לא השאיר שם שום זיכרון כלשהו, פרט לצער של אלה שהכירו אותו, על שכיום התמונות שלו יקרות כל כך. יש גם רחוב גוגן קטן. ישנו גם את הבן שלו שחי באי. כולם קוראים לו גוגן. הוא דומה לאביו שממנו קיבל את האף הכבד ואת האף הנשרי. גבר נפלא בשנות ה-30 לחייו, בעל זרועות חסונות. בלילה הוא נוהג לדוג ומעלה בחכתו שלל רב. פרט מוזר, הוא אינו דובר צרפתית. זה אפילו יוצא דופן בתאיטי. בניגוד לאביו, האופי העדין מאוד שלו הופך אותו לאיש אהוד ביותר. הערב הוא מרעיב עין. לפני השקיעה, הלהבות של השמש, השמיים מקבלים גוון זהוב כדבש. לאחר מכן הם מכחילים ברוך אינסופי. לעומת זאת, בשש בבוקר, יפה בחוץ. יפה מדי. יפה בפרעות. השמיים זוהרים וכבר בהירים עד כדי כך שהיית חושב שזה שעת צהריים. אז אתה כבר מתחיל לפחד. סמוך עליי. אתה מבוהל מהמחשבה על יום שלם שמתחיל בשמש מסונברת וישאר כך ללא שינוי עד השקיעה. זה כאילו שאור נעצר במקומו לעד. זה כאילו שהחיים קפאו בתנוחה מריבת עין. לפני שנסעתי, כולם אמרו לי, איזה בר מזל אתה. עניתי, הייתי כל כך רוצה להיות בדרכי חזרה. יכול להיות טקסט יפה? סליחה שאני סוחט אותך.
זה טקסט מקסים. לא, אני...
עם כל אוריינטליזם ובלה בלה בלה ש...
לא, בסדר, זה... כשצרפתים עושים את זה, יש בזה חן. זה תמיד אוריינטליזם מתנצל כזה. בשונה נגיד מאוריינטליזם גרמני או בטח אמריקאי שזה בכלל. אבל דווקא חשבתי כאילו כשקראת, כדבר שהכי... אולי קצת קשור למה שדיברנו מקודם על התשובה. וזה הטקסט הזה שתיארת והתחושות שלו, זה אם היית הופך כל מקום שהוא אומר יפה למכוער, וזה היית מתאר את המצב שאנחנו נמצאים בו היום. כלומר, יש משהו ביופי המוחלט שהוא כאילו האימה המוחלטת. כלומר, זה טקסט הרי של סרט אימה. הבן אדם רוצה לברוח משם. הוא לחוץ, זה כמו החלומות הנוראים האלה שאתה נמצא במקום שהוא מדהים, אתה רק לא רוצה להיות שם. וכאילו המוטיב הזה, ההבנה הזאת שבה שהעולם הוא לא לינארי אלא הוא עגול, וכאילו הכי יפה והכי מכוער או הכי מפחיד נפגשים ביחד, זה כאילו הפגנה שממש כאילו כשהקראת זה פשוט כאילו ממש עלה כזה, יש שם את הקטע שמדבר על, על השמש ואתה מבין שהזמן לא עובר,
כן,
כי
הפחד שזה, הזה
כי אם כל הזמן יפה אז הזמן לא זז ואנחנו כל הזמן צריכים את התנועה הזאת כאילו, וזה מעניין, כי בעצם יש תחושה הזו שהזמן נעצר, אנחנו כבר כמה, 8 חודשים בזמן עצור.
כן, וואו, נכון, ממרץ.
משהו כזה.
עוד מעט אנחנו מקיפים שנה.
6 חודשים של זמן עצור. וזה מעניין. זה מעניין, כי כאילו גם הזמן הוא בעצם סיפור על הזמן. הוא לא הזמן עצמו, וכשאתה אין לך את הכלים לספר את הסיפור, אז אתה לא מרגיש שהזמן זז למרות שהוא זז. רק נגיד שאנחנו צריכים לפני לאלבון של אודליה ברלין, שזה פחות או יותר הדבר הזה לדעתי.
יפה. אם היא הייתה יודעת.
כן.
אם הטיסה היה יודע.
לאלבון מקום אבון מקום אבון להסים צחה נסר וגם תבשר לבחוסים סלחתי פני אל אלבון מקום אבון מקום אבון להסים צחה נסר וגם תבשר לבחוסים סלחתי אוי 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 כל
אודליה ברלין.
כן.
בהופעה כנראה. לפי הבנות ששורות.
לא היא, כאילו.
כן.
זה נראה לי קור מחצבתה, מופעי הסליחות.
אמא שלי מאוד, מאוד אוהבת אותה. בצדק.
כן. טוב, היא הקהל.
היא הקהל. רצינו לדבר ככה לקראת סיום על אחד הסרטים שהיו עכשיו בדוק אביב, על אולמרט, האיש שרצה יותר מדי. סרט דוקומנטרי על אולמרט שבימה רוני אבו. לא רוני, רוני אבולעפיה.
רוני אבולעפיה.
זה מאוד מטאטא, הם חייבות...
כן. שראוי לומר שזה סרט בהזמנה, מה שנקרא.
כן. זה אולי הדבר שהכי בוטה בו. כאילו, מצד אחד היא מקבלת באמת גישה בלתי אמצעית לאולמרט. סרט מורכב...
לא יותר מדי גישה בלתי אמצעית. זה גם כאילו, זה היה...
כן, אתה... אני חושב ש...
יש לו נוחה, יש לו כמה שיחות טלפון, ובסוף זה...
שיחות טלפון מהכלב, ו... אני חושב שדווקא יש משהו... הרגעים היפים שם, אגב, בסרט הם באמת הרגעים שהם קצת יותר אינטימיים. כאילו, הוואן שוט בהתחלה עם המכונית עם הקלוזאפ על הפנים שלו, אני חושב שזה שהוא בדרך לכלא. זה שוט שמספר סיפור שלם, מה שאומרים שם בסאונד, הוא נורא בעייתי, ועוד שנייה נדבר על זה. אבל אם תסתכל על הפריים הזה כפריים, אדם הולך לרצות את עונשו. עזוב עכשיו בכלל מי זה.
לא, ברור.
כקולנוע?
כקולנוע...
הפריים הזה הוא פריים מדהים. השוט הזה הוא שוט
מדהים. אם היית מקבל כאילו... גישה לא... כאילו יש משהו ב... יש תחושה של... אני אגיד ככה. כשראיתי את הפרסומים על הסרט, והכותרת גם האיש שרצה יותר מדי, וגם הסיפור הזה שלא אומר את זה סיפור שאני מכיר אותו מבפנים, מבחוץ, זה גם הזמנים שכבר אני כותב בעיתון, זה כאילו, מכיר את זה מכל מיני מישורים, אנשים שהיו קרובים אליו, והכותרת נתה לי את התחושה שזה סרט ביקורתי על הבן אדם.
לא, ביקורתי אין שם.
האיש שרצה יותר מדי, אתה יודע, זה כאילו החזירות במיטבה,
כן, האזרח קיין.
כן, כזה. ואז כשאתה מגיע לסרט, ואז ראיתי את הטריילר, ועוד לא ידעתי שזה סרט כאילו מוזמן כזה או אחר, ואז אתה רואה את השוט הזה שאתה מדבר עליו, והוא שוט באמת מאוד מאוד חזק, אתה אומר, איך בכלל הם הצליחו להשיג את השוט הזה מתוך הדבר?
זה מה שנקרא, גישה בלתי מצאת,
אני אומר, אתה אומר, זה אקסס נהדר, אבל כשאתה מבין שבזה מסתכם האקסס, כלומר שהשוט הזה הוא בעצם... השוט הזה בא להצדיק, החצי דקה הזאת, או מה שזה לא יהיה, בא להצדיק 60 דקות הפוכות לגמרי.
יותר אגב, זה שעתיים, זה סרט ארוך.
כן, סרט, לא משנה. כן. זה בא להצדיק את האורך של הדבר הזה. יכול להיות שדילגתי, לא נראה לי. אז יש כאילו, לא יודע, זה מעורר איזה, כן. כאילו זה הסתייגות שככה הבאתי ב...
אני רוצה להגיד
ש... מה חשבת על הסרט?
אני קודם רוצה להגיד שיש משהו מקומם בסרט הזה. אני חושב שהסרט הזה הוא השירות הטוב ביותר שכל אדם, יש את הפרודיה הזאת בהתחלה של שיקגו, של המחזמר, אחר כך של הסרט, שנכנס לכלב, היא אומרת לה, אני לא אשם, היא אומרת, כל אחד פה...
רוקסי.
כן, רוקסי. כל אחד פה לא אשם, כאילו, אין פה מישהו שהוא אשם. אז הם עוברים אחת אחת וכל אחת מסבירה למה הוא לא אשם. זה כאילו סרט הקורבן אולטימטיבי. הוא נתחיל בהצהרה הזאת על רקע השוט המדהים, שבו הוא אומר שהוא לא רוצה להיות קורבן, והוא לא איש חלש וכו' וכו', ואתה רואה איש מאוד מאוד חלש, מאוד קורבני, כמעט כמו הקורבן הנוכחי, לכאורה, שבעצם כמובן שהוא מעולם לא עשה שום דבר רע. אולי היה זה כמה, זה מה שנקרא נפילה פה, נפילה שם, אבל בעצם הוא אדם מושלם. ויש משהו בנרטיב הוא קודם כל מתעלם מאיזשהו אמת נורא בסיסית. אולמרט היה, לפחות בעיניי, פוליטיקאי איזוטרי, אדם לא חשוב, שבמקרה הגיע לתפקיד שלו. הסרט ננסה לייצר נרטיב שבו מעין ווינסטון צ'רצ'יל כזה, שנועד לגדולות מ-day one. הוא היה פשוט האדם הנכון במקום הנכון. יאמר לזכותו שהוא באמת החליט לא לבזבז את כהונתו לריק, וכן ניסה לעשות דברים, ועשה דברים, ואני חושב שאי אפשר לקחת את זה ממנו. אבל יש משהו
לטוב
כמעט...
לטוב ולמוטב.
לטוב ולמוטב. אבל יש משהו מגוחך בניסיון הזה להציב אותו כמי שמראש נועד לגדלות. והרגעים שזה הכי שובר את הלב, זה הרגעים שאתה מבין שהוא בכלל לא מבין את הנזק. וזה נזק שאנחנו חווים אותו גם עכשיו, היום, בזה הרגע, שהוא, כפוליטיקאי מושחת, ייצר במערכת הישראלית. חוסר יכולת מוחלט בכלל להבין את ההשלכות הרדיקליות של המהלך שלו.
אני חושב שזה לא, אתה יודע מה, זה כאילו שני דברים. אולי אנחנו כבר ממש בסוף, אולי דווקא שווה פעם להגיד שזה שיחה יותר רחבה, גם על הסרט וגם על המהלך. עכשיו, עוד כמה, עכשיו כשאנחנו מדברים, עוד איזה שעה וחצי, אמורה לצאת צעדת מגש הכסף. שמעת על צעדת מגש הכסף?
מה היא?
זה מגש הכסף, זה מוכרים מבלפור, שהם מגש הכסף שעליו הוקמה מדינת ישראל, כל מיני אנשי צבא, גנרלים, אנשים שעשו כסף וכו'. לא צעדה, הם צועדים.
הם קוראים את מגש הכסף כפרודיה על אלתרמן או כפרודיה על שיש לו כסף?
הם מגש הכסף שעכשיו השלטון מתנכר אליו. הם לא בוגדים, הם מגש הכסף. ככה אני לפחות מבין את הכותרת הזו. צעדת מגש הכסף.
כותרת איומה.
זה לא רק שזה היום.
אני מנסה להבין כאילו מי
האיש... זה בדיוק הנקודת עיוורון שאתה דיברת עליה, כי אתה יודע, המחשבה הראשונה שסיימתי לראות את הסרט הזה על אולמרט, אמרתי, מה שהפיל אותו, זה הצורך שלו כאילו להישאר מקובל במרחב הישראלי. כלומר, למה הוא לא יצא להילחם? הצורך להיות אהוב בתוך המרחב הישראלי, הצורך להיות להיחשב כמגש כסף כזה. לכן גם הסרט הזה נעשה, לכן גם כל המוטיבציות האלה, כל התחושה הזאת שלו, של הכאילו, של הבגידה הזה כלפי אותה ישראליות שהוא קמע אליה, וגם יש שם קטע דווקא זה, קטע חזק שהוא מספר שם, שהוא הגיע לאוניברסיטה העברית, והוא כאילו גר באיזה תנאים כאלה עלובים בבנימין, ופתאום הוא גילה את הממד הזה של רחביה ואליטה וכל הדבר הזה. וזה מה שמעניין אותו. זה אותם אנשי מגש הכסף, זה אותו, מה שאני קורא להם אנשי עבר, זה ממש אנשי עבר, שכל המחשבה שלהם היא לא איך אני מקדם את החברה, אלא איך אני משמר את הכוח הישן ההוא. ואתה רואה לפעמים, זה צריך להרחיב על זה הרבה יותר, אבל איך פתאום יש שילוב אינטרסים כזה, בין כאילו מי שאתה מוכה נגדו, ואתה, יש לכם בעצם אותו אינטרס להקפיא את הזמן ולמנוע את ההתקדמות הזו קדימה. ובסרט אצל אולמרט, זה כאילו מה שהפיל אותו לדעתי. כלומר, התחושה הזאת, חוסר היכולת של ביבי למשל, עכשיו נגוב הבא ויגיד לאליטה, כאילו תקפי, אני לא יכול, הוא לא מחויב, נגיד מה הכוח של ביבי במאבק, שלא המאבק הנורא, אבל מאבק, להגיד אני לא מחויב לשום דבר. אני לא אכפת לי אם תאהבו אותי עכשיו או לא תאהבו אותי, ממילא אתם שונאים אותי. אני עכשיו יכול, כשמישהו שונא אותך, אתה חופשי לעשות כאילו הכל.
כן.
ואצל אולמרט, אתה ממש מרגיש את האנשים האלה, משהו דימוי בעיניי, לאנשים האלה שכאילו לכודים, לכודים כאילו בעבר ה, במובן כאילו המנוון שלו, במובן שהוא כאילו איפה שהוא איך הוא עם אלול כזה מרחף, במובן של אין יכולת לעשות תשובה במצב כזה, כי אתה ממילא כאילו בתודעה הכוזבת שלה.
יש שם רגע שהוא אומר שההורים שלו אף פעם לא אמרו לו שהם אוהבים אותו, ואף פעם לא אמרו לו שהוא מוצלח, והוא לא חכם, והוא לא יפה, והוא לא כלום, ושבעצם כל מסע הניצחון הזה לאולימפוס, מה שהיה מה שנקרא, הוא ניסיון לפצות על רגעי הילדות האלה. ויש משהו, גם אם זה נכון, כל כך מעצבן בדרך להציג את זה ככה, אני אגיד את זה, כמנגנון פיצוי אינסופי שאנשים נדרסים.
עזוב, כל המהלך הפסיכולוגי שם של הסרט הראוזו, הוא אומר את המשפט הזה, ואז איזה רבע שעה אחר כך, כשהוא מתאר את הסיפור שם עם אח שלו, הוא אומר, אח שלי תמיד חלם להיות כמוני. הוא רצה להיות תני. כולם רצו להיות, כאילו אתה אומר, איפה אתה נמצא שם בתווך?
וזה הרגע שגם שולה אומרת, שולה זקן, שמתראית שם גם יוצאת היום ונורא, נגיד, בעיניי לפחות, היא אומרת שם, מתי נפל לי הסימון, שהוא התקשר אליי ואמר לי, כולם רוצים שאני אחזור, כולם זה, ושאלת אותו, ומה איתי?
אגב, זה הרגע הזה.
העיוורון הגמור. טוב, אנחנו ככה כמה מילות סיום.
זה באמת על העיוורון. אנחנו גם דעתי כבר ממש בסוף, רק נגיד שאנחנו באמת, ועוד נקדיש לו ונדבר עליו, 100 שנה להולדתו של צ'רלי פארקר, שהמציא את הביבופ, האגדה, הנגן הסקסופון הגדול, שבאמת, איכשהו נפל בין הכיסאות, אגב, כי הוא, אחרי פעם שדיברנו פה על פייסבוק, ואמרנו שפייסבוק היא הגשר שעליו עוברים, ולכן, אז יש משהו בצ'רלי פארקר שהוא הגשר בין התקופות, ולכן הוא גם טכנולוגית, הוא איפשהו נעלם, הוא לא נעלם, הוא נוכח, אבל הוא התפוגג, כן כדאי מאוד לראות את הסרט הנהדר עליו של קלינט איסטווד, נכון? קלינט איסטווד. ונשמע את All the Things You Are, שזה אחד הטרקים הנהדרים שלו.
ונודה לנדב אלפרין שערך והפיק, ונאחל לכם שבת שלום, שבוע הבא נהיה בספשייל שנה טובה, מה שנקרא. לא יודעים שנה טובה, זה הגדרה. ספשייל ראש השנה, סליחה טובה. שבת שלום.
שבת שלום.